טוב, אז אני נעשה קצת חזרה, כי בין הזמן היא וכל זה, ומי שכאן יצטרף חדש, אנחנו בעצם נמצאים במלאכים א', פרק י"ז, שבו נזכור את מצב הממלכה מחדש. בממלכת, אנחנו בעצם עובדים בשתי מצלמות, מצלמה על ממלכת יהודה, מצלמה על ממלכת ישראל, מנסים לסנכרן ביניהם. בממלכת יהודה אנחנו אחרי הניסיון הגדול של עשה המלך לאחד מחדש את הממלכה. ראינו, הערכנו בזמנו בסיכוי הגדול הזה שהיה שם, בהזדמנות הגדולה וגם בטעות של עשה, כשבמקום לתת לדברים קצת לקרות מאליהם לקראת הסוף, הוא עשה פעולה, פנה אל גורם זר, עירב גורם זר בתוך העניינים, פנה אל מלך הרם, ובעצם בזה הפסיד את ההזדמנות. איך זה ממשיך? לאן זה מתגלגל? זה ממשיך, זה לא עוצר בעשה, זה ימשיך גם ליהושפט וגם ליהורם בנו של יהושפט, וזה ממלכת יהודה. חוזרים חזרה לממלכת ישראל ורואים שיש קריסה מוחלטת. כלומר, במקביל, זה כנראה חלק מה... ברוך אתה, אדוני, שכל אני בא. במקביל, העלייה של עשה בממלכת ישראל משנת 26, יש רצף של רציחות ובגידות. זמרי הורג את בעשה, ואחרי זמרי הורגים אותו גם, וכו' וכו'. יש כאן איזה רצף של טלטלות בתוך ממלכת ישראל. גם עומרי אחר כך הורג את יש כאן איזה מלכות דואלית, זמרי מולך בה. זמרי הוא בעצם סוג של שר הרכב, הוא לא קרבי. ועומרי הוא שר הצבא, עומרי עולה על זמרי, והורג אותו. ובעצם מעומרי אנחנו מתחילים איזה מין סוג חדש בתוך ממלכת ישראל, בית אחאב, שמבחינתנו כלומדי תנ"ך הוא מאוד מאוד מעניין. הוא מאוד מאוד מעניין, מפני שבית אחאב בעצם, ומי שהציף את זה, שם את זה ככה על השולחן, זה הרב קוק, שהיום זה יום הפטירה שלו, ג' באלול, במאמר המפורסם במאמרי ראייה, המספד בירושלים, שבעצם אחאב מציב בפנינו דמות מאוד מאוד מורכבת, שאנחנו נצטרך להתמודד איתה ולראות איך התנ"ך לפחות, איך התנ"ך רואה אותה, איך התנ"ך ידן אותה, דמות מאוד מורכבת של מצד אחד עבודה זרה וטומאה וכו' וכו', ומצד השני מסירות בלתי מתפשרת ללאומיות, לעם ישראל. האם לדבר הזה יש בכלל משקל? האם הדבר הזה בכלל בעל ערך נבואי, לא רק בעל ערך נוסטלגי, לא רק בעל ערך רגשי, אלא האם הנבואה מייחסת משקל למלך שהוא, יש לו מסירות, נפש, אבל ברמה הלאומית? זו סוגיה מרכזית מאוד, שכרוכה כמובן ביחס היסודי לציונות, שלפחות בתחילת דרכה, וגם אחר כך, היום אני אגיד שהיום יש לנו איזה סוג של הפוסט-מודרניזם, שם אותנו במקום שבו הערכים הם פחות מחודדים. אבל הציונות בתחילת דרכה היא הייתה או אנטי-דתית או אדישה. כן, כאילו, הפירובי הייתה אנטי, כלומר, הדת נתפסה כמשהו שהוא, היהדות נתפסה כמשהו שהוא חלש, שהוא גלותי, אנחנו נקים פה איזה יהודי חדש, שהוא מיישב את הארץ, והוא לוחם, והוא נועז, והוא לא שומר תורה ומצוות. אז האם יש, מה היחס לדבר כזה? הסוגיה מתחילה, בואו נתחיל מפרק ט"ז, פסוק כ"ט, פסוק כ"ט, אחרי עומרי, ואחאב בן עומרי מלך על ישראל בשנת 38 לעשה מלך יהודה, וימלוך אחאב בן עומרי על ישראל בשומרון 22 שנה. זו מלכות ארוכה מאוד ויחסית יציבה. ויעש אחאב בן עומרי הרע בעיני ה' מכל אשר לפניו, ויהי הנקל בלכתו בחטות ירובעם בן נבט, ויקח אישה את איזבל בת את בעל מלך צידונים, וילך ויעבוד את הבעל וישתחו לו. תזכרו, זה נתון מאוד מאוד חשוב. הכתוב כאן מציין את זה, נראה ניסוי, מה כבר יכול לקרות? זה נתון מאוד חשוב, הוא ילווה אותנו לכל ערך הימים של אחאב. למעשה זה אפילו יכול להיות שיהיה סוג של איזשהו לימוד זכות, אבל קודם כל בואו ננסה להבין למה הוא מתחתן איתה, מה הסיבה? כן, הסיבה היא פוליטית, אבל מה הפוליטיקה כאן? ברית יפה עם אתבע על מלך צידונים, צידון של אותה תקופה, איך היא נקראת בתנך? רוחל את העמים. צור וצידון, שני הערים האלו, זה בעצם הנמל המרכזי. כן? יש לנו את חירה מלך צור, ויש גם את צידון לידה. הנמל המרכזי של המזרח התיכון, שאליו מגיעות רוב הסחורות מכל האגן, נמצא שם, צור וצידון. כלומר, אם אחאב קורת ברית ומתחתן עם איזבל, ובעצם זה הייתה צורת קריטת הבריתות שלהם, ולהתחתן עם המלכה, ובעצם דרך זה להיות היורש של המלך, זה בעצם אומר שאחאב רואה את עצמו, רוצה לראות עצמו, לא רק כמעצמה מקומית כאן, אלא כמעצמה אזורית. זכרו את זה, חשוב מאוד להמשיך. אנחנו עוד לא יודעים את זה, זה יהיה יתבהר בהמשך. יש לזה עשרות ראיות מהתנך בעצמו. כל מה שאתה מזכיר זה סוגיות שאנחנו נצטרך לדרש אליהם. אבל אתה ישראלי ועוד ועוד. אני רק אומר, אני כבר רומז על זה, לא לחינם, הכתוב כבר בראש מציין את הסיפור הזה של איזבל. וילך בבית הבעל שתחו לו, והיה כמזבח לבעל, בית הבעל אשר בנה בשומרון, ויעש אחאב את העשרה, ויוסף אחאב לעשות להכיס את אדוני אלוהי ישראל מכל מלכי ישראל אשר היו לפניו. בימיו בנה חיאל בית האלי את יריחו, באבירם בכורו יסדה, ובסגוב צעירו הציב דלתיה, כדבר אדוני אשר דיבר ביד יהושע בן נון. אלה פסוקים סתומים לכאורה. אבל זה ברור שבתוך הפסוקים האלו מסתתר אפיון לתקופת אחאב. אחרת, מה הקשר בין... אחאב הוא מלך, והוא בנה את יריחו. שני אנשים, שני טיפוסים, מה הקשר ביניהם? זה ברור, וחזל במדרש גם ממש מחברים, יוצרים פה סיטואציה אחת של ניחום אבלים. אחאב מגיע לחיאל ואליהו נמצא שם. מיד נאמר את המדרש הזה, אבל עוד לפני הפסוקים עצמם, זה ברור שהכתוב מנסה לומר שתקופת אחאב זה בעצם המאפיין שלה. אתה רוצה לדעת מה המאפיין של תקופת אחאב? בניין יריחו. תגידו לי, למה הוא בנה את יריחו? למה אדם שיודע שיש הבטחה, זה כנראה לא היה מסתר, הכללה של יהושע, זה היה משהו שכולם ידעו אותו. שמי שיבנה את יריחו, אז הוא ימות, הוא ימות, בניו ימותו אחד אחרי השני. דבר ידוע. ובכל אופן, קם בן אדם ובונה. מה הסברה? רשע? בכוונה. יש כאלה שאומרים שזה טעות בקונספציה. כאילו, רוצים לשייך את זה כמו הטעות של האחי. כאילו, אין לו איזה סברה, הבן הראשון שלו מת, אז הוא אמר מקרה, הבן השני שלו מת, אז הוא אמר טעות, הבן השלישי שלו מת, אז הוא אמר... ככה מתו לו כל הבנים, וכל בן שייך לאיזה מחלה אחרת. כן? אני לא חושב שזה הכיוון. אני חושב שכדבריך, בנימין, בנימין, אמרת לי קוראים לך? כדבריך, חיאל בית האלי היה מזיד. הוא היה מזיד. הוא היה מוכן לשנות את המחיר גם. של הבנים שלו, אבל השאלה היא מה המזיד, מה הדליק אותו, מה כל כך מפריע לך ביריחו? מה, זה פרויקט נדלני? יש פה איזה מקום שלא בנוי ובוא נעשה עליו כסף? מה מפריע כל כך? למדת, עשית לו לימוד זכות גדול, כלומר, זה אומרים על עומרי, עומרי, רשע, אבל בנה עיר בישראל, אז עד כדי כך. אבל אני חושב שכאן זה לא העניין של עיר בישראל, כאן זה העניין של יריחו. תראו, בתקופה כזאת כמו אחאב, שמאוד מאוד מעצימה את העוצמה הצבאית והכלכלית, העוצמה של המעשה, וזה רוח שנושבת מלמעלה, אבל היא בעצם מחלחלת אצל כל העם. כשאתה מסתכל על המורקים, מורשות הקרב של עם ישראל, יש מה להתגאות, יש מלחמות, יש ניצחונות, יש מה לספר לילדים. עד שמגיעים ליריחו. מה היה ביריחו? בושה לספר לאנשים בדורו של אחאב, לאחאב. זה מין פסיביות. סליחה שאני מקצין, אבל כאילו חבורת דוסים, שמקיפה איזה מקום, תוקעת בשופרות, ואומרת תהילים, ובסוף החומות נופלות. ואת זה צריך להשאיר. כלומר, יהושע בן נון הרי עשה מלחמות אדירות. היה גיבור צבאי גדול. אין שום מצווה, לא, הקדוש ברוך הוא לא ציווה את יהושע לעשות זכר לניצחונות. הזכר היחיד שהקדוש ברוך הוא ציווה את יהושע זה להשאיר את יריחו, תל עולם לא תיבנה עוד. יהושע בעצם יוזם את הדבר הזה מעצמו. אנחנו בעצם צריכים לשאול את עצמנו שאלה קודמת. מדוע בכלל הקדוש ברוך הוא גלגל או ציווה שזה יהיה האופן של כיבוש יריחו? למה לא לתת לעם ישראל? הרי הם הולכים להילחם, נכון? זה, יש מלחמת העי ומלחמת מי מרום ומלחמת המלאכים וכו' וכו'. כל ספר יהושע הוא רצוף במלחמות. אז למה להתחיל באיזה מין קוסמות כזאת? והתשובה היא, שיהושע מבין אותה היטב, יש כאן בעצם איזושהי, מיד בהתחלה, בפתיח, איזו מין אמירה. אתם הולכים להילחם, אתם הולכים לחוות את העוצמה שבכוח. זה דבר מסוכן. זה דבר מסוכן. קודם כל בואו תחוו את התלות שלכם בריבונו של עולם. זה, אני מזכיר לכם, זה אומה גיבורה, זה אנשים שכבר ראויים אליכם, זה לא הדור שיצא ממצרים, שהם פחדו ממלחמה. אלה אנשים שהתכוננו 40 שנה רק למלחמה. הם אחוזי חרם ולומדי מלחמה, והם ינצחו, ישוע עשה מלחמות אדירות. אבל הסכנה בתחושת הכוח, כמו שאנחנו מכירים בדור שלנו, איך אנחנו נראינו לא אחרי 14 שנים של ניצחונות ומלחמות, אלא אחרי 6 ימים בסך הכל. איזה גבות לבב, ואיזה כוחי ועוצם ידי, שבסופו של דבר הביאו לנו את מלחמת יום הכיפורים בכל הרמות. גם ברמה המבצעית, היהירות והזכיחות גרמה למי שצריך להאריך, לא להאריך נכון. אז דווקא בגלל הסכנה הזאת, שנכנסים עכשיו למהלך של 7 שנים מלחמה, זה 7 שנים של מלחמות, ניצחונות אדירים, בקלה קלות, כוחי ועוצם ידי. אז לכן המלחמה הראשונה היא החשובה מכולם, היא מלחמת יריחו, היא תהיה פסיבית, אתם תקיפו ותתחננו ותתפללו ותתקעו בשופרות והחומה תיפול, אתם תעשו שם איזה נועל קרבי מקוצר ותשאירו את החומה ושאף אחד לא יבנה. וכל יריחו בכלל היא קודש להשם, חרם ותל עולם ולא תיבנה עוד. בשביל אחאב וחיאל בית האלי, יריחו זה קטם בהיסטוריה. זה בושה. אנחנו נבנה אותה. אנחנו נצא נגד האלוהים הזה שעושה אותנו פסיביים, שמועך אותנו. אנחנו נבנה את יריחו. בכוונת מכוון, במזיד הוא בונה את יריחו. כי זה חלק מתפיסת העולם. היום, הטקס של הדלקת המשואות בהר הרצל, טקס מאוד, מאוד מרשים, יצא לכם לראות פה בטח, עם דגלנות וכל זה, ומדליקים, ולתפארת מדינת ישראל, וגם היום כבר, אני חושב שהמדליקי המשואות באמת מנסים לבטא ולייצג את כל החלקים בעם ישראל, כולל אלו שלא היו במיינסטרים. אבל, ולכן גם השירים קצת השתנו. אבל פעם, גם היום זה מופיע, השיר הזה בתור חלק, אבל פעם זה היה השיר היחיד ששרו בטקס הדלקת המשואות. זוכרים את השיר? אנו נוסעים לפידים, אנו נוסעים לפידים, בלילות אפלים, ואז הפזמון, נס לא קרה לנו. קד שמן לא מצאנו, ההרה עלינו, ויהי אור, עשינו איזה בלי נס. בלי, כאילו, אנחנו כמה מדליקים משואות, לתפארת מדינת ישראל, לתפארת המעשה, ואנחנו אומרים, זה לא היה בנס. זה כאילו אמירה מעודנת להגיד, ריבונו של עולם, לא תסעוד ולא תכסיף, כאילו, לא צריכים אותך, אנחנו מסתדרים לבד. הציונות אומרת את זה בעצם, אמרה את זה. ואז קצת אני אומר, התעדנו ורואים שאנחנו כן קצת מתקשים להסתדר לבד, אם הקדוש ברוך הוא לא יעזור לנו, אז אנחנו לא בדיוק נדע את הדרך וכו'. וזה לא במקום העשייה שלנו, אלא זה בתוך העשייה שלנו. אבל זה בעצם הייתה האמירה. זה בעצם הייתה האמירה. וזה בעצם, מכאן הכל מתחיל. אחאב וחיאל בית האלי מפתחים פה ממלכה עצומה בגודלה וגם בכוחה. אנחנו מיד נראה את זה. אנחנו נראה חכב, הוא באמת, הגמרא במסכת מגילה אומרת, חכב אחד מהמלכים ששלטו בכיפה. מונים אותו יחד עם החשבי ראש, בנבוכדנצר. מלך עצום. והעוצמה הזאת בעצם, קודם כל אנחנו כבר מבינים שכנראה אחדות עם ממלכת ישראל, כמו שהייתה יכולה להיות, בימי עשה וכל האלה שהתחלפו, כבר לא תהיה. כי פה פתאום עולה איזה כוח עצום ואדיר בתוך ממלכת ישראל שקוראים לו אחאב. והגמרא דורשת את הזה שלו, אח לישראל ואב לעבודה זרה. כאילו יש לו איזה מין, הוא ככה נע בין שני כתבים, בין המסירות שלו לעם ישראל לבין ההתמכרות שלו לעבודה זרה, אבל אי אפשר להתווכח על העוצמה. וכאן פתאום, בואו נמשיך רגע לפרק י' ז', מופיע אליהו. ויאמר אליהו, תשבי מתושבי גלעד אל אחאב, חי אדוני אלוהי ישראל אשר עמדתי לפניו עם 100 שנים האלה טל ומטר כי אם לפי דברי. ויהי דבר אדוני אליו לאמור, לך מזה ופנית לך קדמה ונסתרת בנחל קרית אשר על פני הירדן. והיה בנחל תשתה ואת העורבים ציוויתי לכלכלך שם. וילך ויעש כדבר אדוני וילך וישב בנחל קרית אשר על פני הירדן. והעורבים מביאים לו לחם ובשר בבוקר ולחם ובשר בערב מן הנחל ישתה. ויהי מקץ ימים ויבש הנחל כאילו היה גשם בארץ. ויהי דבר אדוני אליו לאמור, קום לך צרפתה אשר לצידון וישבתה שם הנה ציוויתי שם אישה אמנה לכלכלך. ויקום הילך צרפתה ואבוא אל פתח העיר והנה שם אישה אמנה מקוששת עצים ויקרא עליה ויאמר קחי נא לי מעט מים בקה לי ואשתה. ותלך לקחת ויקרא עליה ויאמר לי קחי נא לי פת לחם בידך. ותאמר חי אדוני אלוהיך אם יש לי מעוג כי אם אלו כף קמח בקד ומעט שמן בצפחת והנה לי מקוששת שניים עצים. ובאתי ועשיתי ולי ולבני ואכלנו ומתנו. ויאמר אליה אליהו אל תראי בואי עשי כדברך אך עשי לי משם עוגה קטנה בראשונה והוצאת לי ולך ולבנך תעשי באחרונה. כי כה אמר אדוני אלוהי ישראל כד הקמח לא תכלה וצפחת השמן לא תחסר עד יום תת אדוני גשם על פני האדמה. ותלך ותעשה כדבר אליהו ותאכלו היא והוא וביתה ימים. כד הקמח לא קלטה וצפחת השמן לא חסר כדבר אדוני אשר דיבר ביד אליהו. ויהי אחר הדברים האלה חלה בין האישה בעלת הבית והיא חוליו חזק מאוד עד אשר נותרה בו נשמה. ותאמר אל אליהו מה לי ולך איש האלוהים באת אליי להזכיר את אבוני ולהמית את בני. ויאמר אליה תני לי את בנך ויקחהו מחיקה ויעלהו אל העלייה אשר הוא יושב שם וישכיבהו על מיטתו. ויקרא אל אדוני ויאמר אדוני אלוהי גם על האלמנה אשר אני מתגורר עמה הראותה להמית את בנה. ויתמודד על הילד 3 פעמים ויקרא אל אדוני ויאמר אדוני אלוהי תשוב לנפש הילד הזה על קרבו. וישמע אדוני בקול אליהו ותשוב נפש הילד על קרבו ויחי. ויקח אליהו את הילד ויורידהו מן העלייה הביתה ויתנהו לאמו. ויאמר אליהו ראי חי בנך. ותאמר האישה אל אליהו אתה זה ידעתי כי איש אלוהים אתה ודבר אדוני בפיך אמת. אז הפרק הזה הוא ככה יש בו הרבה דברים שצריך לגעת בהם, אבל קודם כל מבחינה תנכית הוא מיד מעורר אותנו, כי אליהו מופיע פה כאילו מי חסרה פה איזה חוליה, נכון? הוא אומר אליהו פתאום הוא מגיע מאיפה באת? מה היה? אז את החוליה כאן משלימים חז"ל במדרש, והם בעצם מתארים איזה מין דו שיח בין אליהו, חיאל ואחאב, בניחום האבלים אצל חיאל בית האלי. אליהו בעצם בא לומר לחיאל, תראה, אתה עברת על דבר יהושע, ותראה, נענשת. אז הוא אומר לאחאב, מה פתאום? זה שטויות. זה לא בגלל זה בכלל. הנה עובדה, הקדוש ברוך הוא ציווה בתורה. שאם נעבוד עבודה זרה, לא יהיה גשם, נכון? והיה עם שמוע, והיה עם תסרטה מן הדרך וכו'. והנה, יש גשם. זה תואם את גשת הקונספציה, כן. או תואם את גשת שעזב אלוהים את הארץ, או אנחנו יותר חזקים ממנו. ואז, למקום הזה, אליהו אומר ככה, הולך אליהו וגוזר. הוא אומר אליהו, תשבי, חי אדוני אלוהי ישראל אשר עמדתי לפניו עם 100 שנים האלה טל ומטר כאילו לפי דברי. עכשיו לא ברור גם בפסוקים גם בגמרא האם אליהו עשה את זה על דעת עצמו או שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו. בגמרא מסכת תענית אנחנו מוצאים איזה דו שיח בין הקדוש ברוך הוא לבין אליהו אצל מי המפתחות? כלומר מה? למה? למה? הוא לא אומר שהקדוש ברוך הוא אמר לו עמדתי לפניו, אני עומד לפני הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא נתן לי את היכולת כאן לזה, ואני גוזר, גוזר גזירה, כי אם לפי דברי. הרי הגמרא מסכת תענית אומרת שכשאליהו רצה להחיות את האישה, אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה רוצה מפתח שתיכת המתים, תחזיר לי את המפתח של הגשמים.
אגב, התלבטת על ללמוד יונה או אליהו,
נכון. נכון, הבן של האישה הצרפתית זה יונה הנביא. אז אנחנו ניגע בזה. לכן קוראים לי יונה יונה בן אמיתי, כי הוא הבן של איש האמת. איך היא אומרת כאן? הוא דבר השם בפיך אמת. זה קרא לילד אמיתי. השם הנביא שיחיה אותו. זה קשור מאוד ליונה, כי אנחנו נראה שיונה מאוד מושפע מאליהו. מילה אמת היא מילה מרכזית בספר יונה. יונה תובע אמת. נכון? מה יונה אומר? בפרק, גירית אותי, מרדכי. לא עובד כך. אותי. יונה אומר לקדוש ברוך הוא, ויחר, ויהר העליונה רעת גלו, ויחר לו, ויתפלל אדוני, ויאמר, אנא אדוני, אלו זה דברי, עדתי על מתי, על כן, קילנתי לברוך תרשישה, כי ידעתי כי אתה אל. חנון ורחום ורחפיים ורב חסד וניחם על הרע. מה חסר? אמת. אבל איפה האמת? אתה מקבל תשובה של רמאים? נדבר על זה בזאת השם בהמשך. על כל פנים, המשמעות כאן היא שאליהו מטיל גזירת בצורת לפי דבריו. הקדוש ברוך הוא כמובן צריך להצדיק את זה, לגבות את ה... נכון? לגבות את ה... את הפקודים, לגבות את המפקדים, יש כזה דבר. עכשיו, זו גזירה קשה מאוד. זו גזירה קשה מאוד, צריך להבין למה אליהו מטיל את הגזירה הזאת. גזירת בצורת זה גזירת בעצם מוות. על ה... עכשיו, זה, אנחנו לאט לאט ננסה להכיר את, להכיר את הדמות של אליהו ולהתבונן בה ולראות איך, איך אליהו מנסה לתקן. אבל קודם כל בואו נעשה כאן סדר. אתם זוכרים, למדנו בתקופת עשה. כל הנביאים, בעצם לאן הם הלכו? כל הנביאים שהסתובבו בכל מקומות, כולם נמצאים בעצם בירושלים, בבית המקדש. ראינו את זה בתקופת עשה. כל הלוויים, הכהנים, הנביאים, כולם זולגים פנימה לאזור, לאזור הבטוח של בית המקדש. יש רק נביא אחד, מתושבי גלעד, שלא מוותר על שבטי ישראל. שהולך להסתובב במקום שכנראה כבר כולם התיישבו, שם אין מה לעשות, זה עבוד, עבודה זרה, רצח, שפיכות דמים, טומאה, חבל הזמן, עזבו את זה. אנחנו נתמקד כאן בדיוק. מי הביא את זה לידי ביטוי, אתם זוכרים? איפה זה בא לידי ביטוי? בנאום של אביה, למדנו את זה, זוכרים? במלחמת אביה וירובעם, כשאביה מדבר ונואם את הנאום לפני המלחמה, אז הוא אומר את כל הדברים האלה בדיוק. אז בזמנו ציינו שזה כנראה לא היה כזה טוב, בוודאי אביה בעצמו לא היה כזה, אבל זה נותן לנו מצב על, על, על הנבואה. זה נותן לנו מצב את, על חלוקת הכוחות בין שבטי יהודה לשבטי ישראל. נראה בדברי הימים י"ג פסוק י' ואנחנו, אומר אביה, אדוני אלוהינו לא עזבנו, כהנים משרתים אדוני בני אהרון ולווים במלאכת ומקטירים אדוני עולות בבוקר בבוקר ובערב וכתור בצמים ומערכת לחם על השולחן הטהור ומנורת הזהב ונרותיה לבאר בערב בערב כי שומרים אנחנו את משמרת אדוני אלוהינו ואתם עזבתם אותו והנה אמרנו בראש האלוהים וכהניו חתוצרות התרועה להריע עליכם בני ישראל אל תלחמו עם אדוני אלוהינו אתכם כי לא תצליחו. אז זה בעצם תיאור של המצב. יש רק נביא אחד שלא מוותר על שבטי ישראל והולך לשם כי הוא קנאי לאמת. הקנאות לאמת כוללת בתוכה גם את הקנאות נגיד לכל שבטי ישראל. הוא לא מוכן לוותר. אליהו לא מוכן לוותר לא על חלק מעם ישראל אבל גם לא על האמת. ולכן כשאליהו רואה שכאן צומחת ממלכה מאוד מאוד בעייתית, כי זה ממלכה עם עוצמה, יש פה אנשים, אחאב יחיאל, יש להם עוצמה אדירה והם בטוחים בה, הם הולכים איתה. החיבור הזה של עוצמה צבאית כלכלית גדולה יחד עם עבודה זרה הוא קטלני מדי, ולכן אליהו גוזר בצורת. את העוצמה הזאת הוא ינפץ. אולי כשהם קצת ירגישו חלשים הם ישובו אל השם יתברך. זה הייתה התנועה של אליהו, זה הייתה הסברה שלו לצורך העניין. אז מה רוצה ממנו הקדוש ברוך הוא? מה פשר הביטוי הזה? מה פשר הציווי של הקדוש ברוך הוא לאליהו ללכת? לך מזה ופונית לך קדמה ונסתרת בנחל קרית אשר על פני הירדן והמה נחל תשתה ואת האורים ציוויתי לחלקלך שם. מה זה? למה זה? מה המטרה? הקדוש ברוך הוא צריך לארגן לאליהו מסתור? זה דבר השם שנגלה אל אליהו הנביא. בדיוק. הקדוש ברוך הוא מגבה את אליהו, אבל הזכרנו את זה כמה פעמים, זה הופיע בכמה וכמה מקומות בתנ״ך. בכל פעם שהנביא ילך ויבחר בדרך מסוימת, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה צריך בעצמך להיות חלק מהדרך הזאת. אתה לא יכול להישאר כצופה. אתה צריך להיות בעצמך שותף. הושע בן בארי אומר לקדוש ברוך הוא, עם ישראל זנה. אבל אין בעיה. אז בוא נדבר על איך מתייחסים לילדים של זונה. תפתח לך אישה, גומר בדבליים, שהיא זונה, ותתחתן איתה, ותוליד מן הילדים. ואחרי שנולדו לילדים ממנה, אז הקדוש ברוך הוא אמר, עכשיו תגרש אותה. אני לא יכול, יש לי מן הילדים. אז אמרנו לקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול לגרש את הילדים שלך ממנה, שאתה לא יודע אם היא אשתך, אתה לא יודע אם בכלל שלך הילדים האלה. ולי אתה אומר לגרש את עם ישראל. אתה רוצה שנדון איך מתייחסים לילדים של מי שהיא מזנה? בבקשה, קודם כל תהיה בעצמך בסיטואציה. אומר הקדוש ברוך הוא לנביא, אתה מטיל בצורת אליהו הנביא? בוא תגור ליד הנחל, ותראה לאט לאט את הספיקה יורדת, את המים מצטמצמים. תעבור את זה בעצמך. אני זוכר שרפול פעם הציע, הוא היה שר חקלאות, בשנות הבצורת. היה לו כל מיני רעיונות... לייבש את הגינות ולייבש את הבריכות. והייתה לו הצעה עוד יותר מוצלחת, שאני חושב שהיא הצעה נכונה. הוא הציע להפחית את הלחץ בברזים בבתים. שיהיה מים, אבל ליצא לך, לא בקטע של לחסוך, כדי שאנשים יבינו שאין מים. אומרים לך, הכנרת מתייבשת, אתה אומר, אני בירושלים, הכנרת בטבריה, אני לא רואה אותה והיא לא רואה אותי, אני יכול לעשות מה שאני רוצה. אבל אם תרגיש את הלחץ בברז, תבין שיש פחות מים. אז פחות או יותר מה שהקדוש ברוך הוא עושה לאליהו. הטלת גזירה אליהו, אני איתך. לא, אני, כאילו הקדוש ברוך הוא מגבה את אליהו, בהמשך הוא יבניל אותו באיזה פינה ויקח לו חזרה את המפתח הזה. זה הפוך. להפך, אין לה כלום מה לתת לו. הוא סנס. הוא מגיע אליה, ואז הוא נותן לה
נבואה,
הוא אצלה, נכון, אנחנו מיד נראה מה הוא רוצה, שנייה, זה הסשן השני, קודם כל רק נבין את הירדן הזה. אז יש כאן, בעצם אליהו נהיה, א', תלוי, ובעצם אליהו נמצא עכשיו באותו מצב של עם ישראל. אין לו מים, והוא תלוי במזון שלו בעורבים. משם, הקדוש ברוך הוא מצווה אותו ללכת לצרפתה, לאישה על מנה לכלכלך. כאן זה גם כן פרק חשוב מאוד בהבנת דרכו של אליהו. אם אולי גם אני צריך לסבול בחוסר מים, יכול להיות, אני לא יודע. תודה. אליהו מגיע כאן, אני אומר, הפרק הזה מבחינתנו הוא חלון התצה ראשון לדמותו של אליהו הנביא. דמות מופלאה מאוד. אליהו מגיע לאישה האלמנה הזאת. אישה האלמנה בודדה. לא צריך לתאר, להרחיב לכם מה המשמעות של להיות אישה האלמנה בתקופת התנ"ך. זה דבר קשה מאוד. לא סתם התורה מצווה על הגר, היתום והאלמנה, כי זה אנשים חסרי מגן, חסרי יכולת להתפרנס על פי רוב. והוא תובע ממנה. מים? כך. אחרי זה רוצה מנה אוכל. זאת אומרת לו, אין לי. אין לי. אני בקושי חיה, אני והבן שלי. אז הוא אומר לה, יהיה לך, אני אעשה נס ויהיה לך, אבל יש תנאי לנס. מהו התנאי? שקודם כל תתני לי. זה קשה. כמעט הייתי אומר, בלתי אנושי. אתה יכול לעשות נס, אז תעשה, תיתן. לא. התנאי של אליהו לנס זה דרישה. קודם כל תהיה דרישה, ורק אחר כך תבוא הישועה. תזכרו, זה חשוב מאוד, כי אנחנו הרי נגיע לאלישה, תלמידו של אליהו, אנחנו נקביל, אנחנו נראה שהאלישה עושה בדיוק אותם מעשים, אבל בדיוק הפוך. אלישה קודם כל נותן את הנס, ואחרי זה תובע. הוא לא מוותר על התביעה, אלישה, אבל הוא קודם כל נותן את הנס. אצל אליהו זה בדיוק הפוך. אליהו אומר, צריך להתאמץ כדי להיות ראוי לנס. ובעצם זו אותה אמירה שחוזרת חזרה לעם ישראל. אתם רוצים גשם, אתם צריכים להיות ראויים. גם האלמנה לא קיבלה את השפע של הפרנסה, עד שהיא לא עמדה במבחן האמונה, ובמבחן האמונה שלה במבחן קשה ביותר. כי היא בעצם נתנה את הפת האחרונה. סכנת רעב, אין פה, לא מדובר. זה הלחם האחרון, ואם הוא, זה, ואם הוא טועה אליהו, ואם הוא לא נביא, ואם הוא נביא שקר. היא נתנה את הפת האחרונה שלה, שהייתה אמורה לאחרת אותה ואת בנה לנביא, ורק אחרי שהיא עמדה במבחן האמונה של אליהו, רק אז היא זכתה לפרנסה הזאת. תראו, יש כאן, אתם זוכרים שבעבר היינו מתקנים קצת על הקריב ועל הכתיב? יש כאן שני קריב וכתיב מאוד מאוד מעניינים. הוא אומר לה, כד הקמח לא תכלה וצפחת השמן לא תחסר עד יום, אנחנו קוראים ת', אבל כתוב תיתן. קוראים ת', הקדוש ברוך הוא מוריד אותה, אבל אצל מי זה נמצא? אליהו, אתה תיתן, כאילו זה תלוי בך. הוא מחזיק את המפתח אצלו ביד. ותלך ותעשה כדבר אליהו ותוכל, עוד פעם אנחנו קוראים היא והוא. היא והוא זה כאילו, אבל כתוב הוא והיא. כלומר, היא נתנה לו לפניה. יכול להיות שקודם כל זה היה הוא והיא, ואחר כך זה היה היא והוא. אבל יש כאן בעצם הקריב והכתיב מבטאים את המתח הזה, כאילו זה היה מאוד מאוד קשה, זה לתת את הפת לחם האחרונה שיש לה לאליהו. אליהו דורש עמידה במבחן האמונה. ורק אחר כך יבוא השפע. והקדוש ברוך הוא ככה מנסה, מכוון את אליהו. אחר הדברים האלה, הבן שלה חולה. וכאן עולה טענה מדהימה. כן. בגלל הקד הקמח וצפחת השמן. אני חושב שזה לא יודעת כמה הדבר הזה בועה. כלומר, זה אחרי הכל קד קמח וצפחת שמן, זה לא איזה ריבוי גדול שזה. אפשר להתקיים מהדבר הזה, אבל לא מעבר לזה. זה לא מעבר לזה. אבל לא יודע, לא יודע. בהבנה שלי בעצם מה שכתוב כאן בא לומר זה את החלון שאנחנו דרכו מסתכלים, זה צורת הפעולה של אליהו, שהוא קודם כל דורש ורק אחר כך נותן נס. הוא יודע, הוא יכול לעשות את הנס, אבל הוא קודם כל אפילו על אישה אלמנה שהיא לא חייבת לך כלום, מי? אתה לא חייבת לך שום דבר, מה אתה רוצה ממנה? היא לא רוצה, לא רוצה. אפילו אישה אלמנה, אתה עמדו בניסיון קודם. אליהו מגיע ודורש את האמת. הוא מבחינתו זה לא כזה משמעותי. כן, קד קמח, לא קד קמח, הוא יסתדר. אבל כאן בעצם קורה את הסוג של איזה טרגדיה. פתאום בן האישה הזאת יחולה, הוא כתוב אם הוא מת, הוא כנראה כמעט מת. ויש כאן תביעה מדהימה כלפיו. ואתה אומר לו, מה לי, ואתה אומר אליהו, מה לי ולך איש אלוהים, באת אליי להזכיר את אבוני ולהמית את בני. בדיוק הפוך, איזה אבון? הרי בדיוק הפוך, לפני רגע אמרנו שהיא עמדה במבחן האמונה הגדול ביותר. אז אולי יש כאן איזה השמת שווא. אני חושב שהכוונה כאן היא, בפסוק הזה, הנוכחות של אליהו, נוכחות של איש אמת, צרוף לגמרי, באמת מכף רגל ועד ראש, בעצם שמה כל אחד ואחד מאיתנו, כל אחד ואחד מהסובבים אותו, במצב של חטא. הוא 100% אמת. כל אחד מאיתנו חי ברמה מסוימת כזו אחרת של זיוף. כל אחד מאיתנו. נכון? ברגע שאנחנו פוגשים בן אדם, אומרים לו, שלום, שלום, למרות שאנחנו אפילו לא תמיד זוכרים איך קוראים לו. כאילו, אנחנו משחקים, לא נעים לי עכשיו להגיד שאני לא זוכר איך קוראים לך, אז אני אומר לך שלום. כן, בטח, אני מכיר, עד שאני מקווה שאני אצליח לצאת מהפגישה בלי שתגלה שאני לא יודע איך קוראים לך אפילו. כל אחד מאיתנו קורות לו לפעמים סיטואציות של איזשהו זיוף קטן. כשנוחת לך איזה מין אליהו כזה בבית, כל זיוף כזה פתאום נהיה וווי. מידת הדין מתוחה כאן, כי כאן יש איש אלוהים שכולו אמת. אז נכון שהיא עמדה במבחן האמונה הראשון, שהוא היה חד פעמי, אבל במבחן החיים, לצידו של אליהו, היא לא מצליחה לעמוד. והדבר הזה בא באופן, היא טוענת כלפיו, בגללך הבן שלי מת. הילד מן הסתם רימה בגולות קצת, שיחק בגוגויים, אולי לא יחזיר לזה מישהו משהו, וכשנמצא שם איש האלוהים, אליהו, מי יכול לעמוד בדבר כזה? למה הדבר הזה מגיע? הרי זה ברור שהאיש האלוהים, הילד הזה חולה לא בגללו, אלא הוא חולה כדי להראות לאליהו משהו. כביכול, אי אפשר יהיה להביא טל ומטר, אלא עד שאליהו בעצמו יבין שכנראה, אף שהוא מציב, הוא בלתי אפשרי. אי אפשר לעמוד ככה. בתביעת האמת הגדולה הזאת. בעצם אליהו בעצמו בא בטענת לקדוש ברוך הוא. אומר אליהו, ויקרא אל אדוני ויאמר, אדוני אלוהי, גם אל האלמנה אשר אני מתגורר עמה, הרי אותה להעמית את בנה. לא בדיוק ברור כאן, מה זה הגם? מי זה ה... כלומר, האם זה...
בנוסף לעם.
בנוסף לעם. ואז פתאום אליהו נהיה עכשיו מתהפך ללמד זכות על העם. מצוין. יש כאלה שאומרים שזה אליהו בעצמו. לא מספיק שיראה אותה לי, שאני עכשיו צריך להתחיל לברוח מאחיו וזה, אלא גם אל האלמנה. אבל בעצם כאן, תשימו גם שם השם כאן הוא יוד כבב, שזה שם של רחמים. כאן בעצם אנחנו פוגשים את אליהו, מבקש רחמים. מעורר רחמים. בעצם מבין שדרישת האמת הזאת, תביעת האמת הזאת, היא קשה מדי, אולי היא נוקשה מדי, ולכן אליהו מבקש רחמים, והתמודד על הילד שלוש פעמים, ויקרא אל אדוני, ויאמר אדוני אלוהי, תשובנה נפש הילד הזה על קרבו, וישמע אדוני בקול אליהו, ותשב נפש הילד על קרבו ויחי. אז הוא נותן אותו לאמא, ותראו כאן את הפסוק שמסיים את הפרק. ותאמר האישה אל אליהו, אתה זה ידעתי כי איש אלוהים אתה ודבר אדוני בפיך אמת. כי כביכול עד עכשיו הוא עשה לה את הניסים וכולי, עד עכשיו היא לא ידע. אני חושב שמה שהפסוק כאן בא לומר זה שעכשיו כשהבאת חיים, עכשיו שביקשת רחמים, עכשיו שהתפללת ולא רק טבעת, כי בעצם הרי כאן בוא נאמר ככה, מה הייתה תגובה אופיינית של אליהו? האישה צריכה לבוא אליו, וגידת, שמע, הבן שלי חולה. הבן שלי חולה, תעשי תשובה, גברת. מה את רוצה ממני? תעשי תשובה, מה את באה אליי? קודם כל תעשי תשובה, תגידי לי מה תיקן, תראי לי אם בדקת המזוזות, תראי לי אם בדקת התפילין של הילד, תראי לי אם זה, ואחרי זה אני אתפלל עליו. אבל כאן, כשאליהו מתפלל, בלי שהאישה הזאת עושה תשובה, כי אולי היא עשתה דברים לא טובים. כאן, כשאליהו מתפלל לילד, בלי שהאישה הזאת, מתפלל לילד, אפילו שהאישה באה בטרוניה כלפיו, אני יכול להגיד לו, את לא מתביישת לבוא אליי בתור, את אומרת לי שאני מזכיר את אבונך, זה הכי קל להגיד שאני אשם, את אשמה, הקדוש ברוך הוא לא עושה דברים לחינם, אם הילד שלה חולה, יש לו דברים האלה סיבות. לא, כאן אליהו אוחז במידת הרחמים, מתפלל אל הקדוש ברוך הוא ואומר, תרחם על האישה הזאת, אפילו שאולי לא מגיע לה. אז אומרת לה, עכשיו אני יודעת שאיש אלוהים אמת אתה. עכשיו אני יודעת שאתה תלמידו הנאמן של משה רבנו. כמה משה רבנו היה מתנפל לפני הקדוש ברוך הוא, עוד לפני שבני ישראל ביקשו סליחה. מלמד עליהם זכות. בשלב הזה, הרי הגמרא כאן בתענית מוסיפה, אמר הקדוש ברוך הוא לאליהו, זה הזמן גם ללכת ולהשיב את המטר לעם ישראל. יגזור גזירה כל כך קשה על עם ישראל, גזירת בצורת, מכוח תביעת האמת, בלי שום ספק. זה גזירה גורפת מדי. זה בלתי אפשרי. אי אפשר לעמוד בכזה רף. אתה שובר אותם. הנה, תסתכל אפילו על האישה האלמנה שנמצאת כאן לידך. גם עליה הבנת שיש מקום שצריך לבקש רחמים, גם אם לפני הרחמים האלו לא הגיע שינוי מעשה. סיום הפרק הזה בעצם מוביל את אליהו בעקבות ציווי דבר השם, כאילו אליהו קצת נכנע, מוסר את המפתח לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא הולך תחזיר את המטר, עדיין לא נגמר המאבק, המאבק רק מתחיל, אבל הפעם המאבק הזה לא יהיה באמצעים כאלה גורפים, המאבק יתמקד לא בעם ישראל כולו, בגזירת בצורת שהיא טוטלית, אלא המאבק יתמקד בין אליהו לבין אחאב, שתשימו לב, אני רק זורק פה פסוק מהשיעור הבא כבר, התנ"ך הוא מדויק. אנחנו כאן, אנחנו נקרא את הפרק בשבוע הבא, אבל רק תראו את פרק י"ח, פסוק י"ז, ויקיר אותך את אליהו, ויאמר אחאב אליו, אתה זה עוכר ישראל, ויאמר לא עכרתי את ישראל, כי אם אתה ובית אביך, בעזובכם את מצוות אדוני, ותלך אחרי הבעלים. אבל הכתוב בעצם מנגיד פה את אליהו מול אחאב. יש פה טענה של אחאב כלפי אליהו. אתה עוכר ישראל. מה זה הדברים האלה? אלה הצאן מחתו. כאילו בוא תלחם בי, מה אתה רוצה מהתינוקות? למה אתה מונע מים מהתינוקות? ויש כאן עוכר ישראל מול עוכר ישראל. כאילו יש כאן איזה... כמובן שתביעתו של אליהו הגיעה מתוך נקודת האמת הפנימית, אבל אנחנו רואים שבעצם בפרק י"ז, הקדוש ברוך הוא מנסה להוריד את אליהו מהגזירה הזאת. ובסוף זה מצליח, אליהו מבקש רחמים בלי תביעה קודמת, ומהדבר הזה יחזור הגשם, ואנחנו בעצם נעבור לסוג של איזה התמקדות בציר הזה, אליהו, אחאב, אליהו ונביא הבעל, אליהו ונביא הבעל, אליהו ונביא הבעל ואחיו, אליהו ונביא הבעל ואיזבל, על כל הדברים האלה בעזרת השם, בשבוע הבא. יזכו וימצאו, טוב שחזרתם.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313, 02-646-1313.